ממש ברגעים אלו, כשאני יודעת שהשיחה באה לחדד עבורנו יותר את מה המקום של המטה בתרגול שכולנו בחרנו בו כדרך חיים, תרגול לשחרור, לחופש. ואני נזכרת שכאשר חזרתי לארץ אחרי השהות די ארוכה שלא הייתי כאן, 6 שנים, מתוכם 4 שנים בתרגול מאוד אינטנסיבי, די הייתי בבועה. ולחזור לישראל זה היה להיחשף לכל באמת מה קרה פה, נושא, כל ה-New Age, הרבה מאוד דברים היו. אחד הסלוגנים שמאוד נפוץ, הוא עדיין נפוץ, היום עבורי הוא כבר לא כל כך סלוגן, אבל המושג הזה שמדברים על תהיה באהבה, אור ואהבה, אהבה לכל. אבל אני זוכרת שבהתחלה שפגשתי את זה, מתוך העולם הבודיסטי ידעתי שהתרגול, שיש דרך. שכשהדרך ברורה, אבל מה זה אומר לאדם מן היישוב, ככה, אור ואהבה, תהיה באהבה. כן? מה זה, מה אנחנו אמורים לעשות עם הדבר הזה? חוץ מלהיות מתוסכלים שאנחנו לא. ואני במקום הזה מאוד מרגישה אסירת תודה, אולי לא אסירה, אבל עם הרבה מאוד תודה, למקום שבאמת, לתוך התרבות הזו, התרוודית, שאני נחשפתי אליה, וכולנו כאן נמצאים מתוקף התרגול, בתוך המסורת התרוודית, מה שנקרא תורת הזקנים, או ההיניאנה, שזה נישה מאוד מסוימת, בתוך התרגול הבודיסטי שעוד משמרת, לפי המסורת לפחות, את תורת הזקנים. לא התווסף עליה שום תרבות נוספת, כמו שקרה בבודיזם הטיבטי או בזן. ובתוך התנועה הזאת של פשוט לשבת, פשוט להיות, פשוט להתבונן, כמו שכולנו מכירים, ומתוך התרגול של הויפאסנה, מתפתחות האיכויות, בלי שאף אחד אומר, בלי שאף אחד מצביע, אז אם נפתח בספרים אנחנו נמצא את זה שם, אבל זה מתפתח, גם בלי כוונה, בלי שאני אפילו מודעת. פשוט אנחנו פתאום מוצאים את עצמנו עם איכויות נוספות, עם התבוננות נוספת, עם בהירות אחרת. ובאיזושהי צורה, מתוך ההתמסרות, הדברים קורים. מה זה הדברים קורים? שחרור אפשרי. מתוך אני אזכיר את 4 אמיתות כי אפשר שלא כרגע, מתוך המפגש שלנו עם הסבל, עם העובדה שהוא קיים, לא אצלי, לא שלי, לא קשור רק לגוף תודעה הזה, אלא משהו שהוא מאוד רחב, מהאוניברסליות של הגורם לסבל. ובעיקר את האפשרות להשתחרר. הבשורה הגדולה, שיש אפשרות. אז זה בתוך מה שנקרא, מה שמכיל אותנו, המכל שאנחנו נמצאים בתוכו. ויש, ואני מוצאת לנכון לומר את זה מכיוון שכל אחד מאיתנו בא כרגע ממקומות שונים, למרות שהמאחד הוא בסך הכל באמת התרגול הזה, יש תמיכה, יש איזון, יש את מה שנקרא דרך החוכמה. כשאנחנו בויפאסנה מתרגלים את הויפאסנה, אז יש את מה שנקרא דרך החוכמה הזו, הכנף הזו שנקרא דרך החוכמה. ובדרך החוכמה הזו מתפתחים, מה שנקרא מתפתחים, מתפתחות סגולות. זה אותם דברים שמתפתחים בנו בלי שאנחנו אפילו מתכוונים או יודעים, זה קורה. רק מההנחיה של להיות בתשומת לב, ההנחיה לריכוז, דברים קורים בנו, משהו במיכל הפנימי שלנו. ויש והיום אני בחרתי ככה לדבר גם על הסגולות של המטה, אבל תוך כדי באמת לפרוס את העירייה של המקום שאנחנו מצויים בו. אז אמרנו שיש את הכנף הזו שהיא הכנף של החוכמה, אני אזכיר מאוחר יותר גם את האיכויות שמתפתחות, ויש את הכנף הנוספת שבבודיזם בגדול היא נקראת הקומפשן, החמלה. ובתוך הכנף הזו, כחלק מהכנף הזו שמאפשרת לנו להמריא, כפולי, יש את מה שקוראים התרגול של אברהם אביהר הזה. אברהם אביהר הזה נקראים המשכנות השמימיים, ככה הם תורגמו, הם גם נקראים הבלתי מדידים. מכיוון שמדובר על איכויות, איכויות זה בכלל דבר שהוא בלתי מדיד, בעיקר כשאנחנו מדברים על איכויות של הלב. אברהם אביהר הזה ישנם ארבע איכויות שלמעשה בכנף הזו, כן, אם יש כנף אחת של חוכמה, הכנף שמאזנת או שהיא תומכת ועוזרת לאותו תהליך, אז האיכות הראשונה בברם אביהר הזה היא אהבה. אהבה שהיא מדברת על אהבה ללא תנאי. עכשיו, אני, חשוב לי מאוד לומר, כולם בברם אביהר הם נמצאים אצלנו, הם מצויים אצלנו מעצם הקיום שלנו. יש שם את ה... איכויות האלו. ואותה אהבה ללא תנאי, כפי שהבודה אמר, בדיוק כפי שיש להורים כלפי אותו ילד אחד ויחיד. ויותר ויותר, גם משיחות עם אנשים וגם מאיך שמתבטאים, שיודעים בדיוק הורים, מי שיש לו ילדים יודע בדיוק על מה על מה זה מדבר, על אותה איכות שפתאום כאילו מתגלה. היא לא הייתה שם קודם ברומנטיקה ובקשר לא עם ההורים ולא בקשר עם החברי, אפילו לא עם החברה הראשונה ואולי אפילו לא עם האישה, אלא היא נמצאת שם אל מול אותו ילד שפתאום נולד ומתחילה מערכת של אינטימיות וקשר. פתאום אנחנו מגלים, יש איזושהי תגלית לאיכות, עדיין אהבה, אבל משהו אחר. מי שפה הורה מסכים? אוקיי. אני רק צריכה לבדוק את זה, אתם יודעים. מספרים, אבל צריך לבדוק מה קורה פה בחדר. וזאת הייתה האיכות שהבודה דיבר עליה. משהו שהוא מאוד טבעי, מאוד מצוי. לא נשגב. ולכן יש משהו במקום הזה שהוא בלתי מדיד. הוא חסר גבולות. הוא חסר גבולות. ואנחנו בימים האלה מתמקדים באיכות הזו של אהבה. קצת אתמול נגענו בחמלה, אני יודעת שחלקכם לא הבנתם מה היה השיפט הזה, אבל נשאיר את זה בצד. בנוסף אני רק אזכיר שהאיכות הנוספת היא אותה איכות של חמלה. זה יכולת להיות מאותו מקום, להיות עם סבל של אדם אחר, ועדיין להכיל. לא מתוך הזדהות, לא מתוך רצון לקחת, לא מתוך פחד, אלא משהו בחמלה, זה היכולת להיות עם הקושי, עם הסבל של מה שמצוי בסביבה שלנו. זה יכול להיות אדם, זה יכול להיות עם, זה יכול להיות כל היוניברס הזה, על כל הסבל שקורה בו. מתוך מקום של להיות שם, להבין, לחוות את הכאב, להיות בכאב, ועם זאת להישאר ברוחב, בלי שהכאב יצמצם ויקבץ. האיכות הנוספת היא האיכות של מה שנקרא מודיטה. כן? המודיטה זה השמחה. זה השמחה. השמחה מאוד עמוקה, זה סוג של שמחה שהיא גם כן לא כל כך תלויה בדבר. זה היכולת שלנו לשמוח בכל דבר. בזה אם יש לנו מתחרים, אז בזה שהמתחרה שלנו זכה במשהו, קיבל איזשהו מכרז שאולי היינו רוצים. בזה שהשכן שלי קנה אותו חדש. בכל דבר, כל דבר שהיכולת שלנו לסמוך בשמחה של כל אדם אחר. גם זה, השמחה הזה שוב, אני מנסה לדמיין, זה נחווה כיכול להיות בריכות ממש ענקיות של תחשבו על אוקיינוסים, מה זה השמחה, אם אפשר בכלל לקמת שמחה כשהיא מגיעה, כשהיא נובעת. שמחה כשלעצמה. והאיכות הרביעית היא האיכות של האופקה, של השוויון נפש, של האיזון, שהיכולת פשוט, everything is just fine. לא מתוך אדישות, אלא באמת משהו כל כך רחב שנפרס בפנינו, כמו באמת אוקיינוס גדול, שיש מקום להכל. ופה נשאר פה שקט. וזה המקום שהכנף של החוכמה והכנף של החמלה נפגשים. כי האופקה היא גם הפרמיז, הסגולה, שמתפתחת בתרגול של החוכמה, הסגולה האחרונה. אני אקריא כרגע את ה... רק מכיוון שהתחלתי עם זה, אז אני אקריא ככה את הסגולות האלו של הכנף של החוכמה, רק שנזכר בהם, נהרהר בהם, ונראה עד כמה... הכנפיים האלה כל הזמן עובדות יחד, כל הזמן שם, גם אם אנחנו לא יודעים עליהם ולא מדברים עליהם. הפרמי זה אותה סגולה, אותה איכות שמתפתחת בחיינו, בתוך התרגול. אז האיכות הראשונה זו הדנה, הנתינה. רוחב הלב שלנו, המקום של לתת, נדיבות. האיכות נוספת שכל הזמן, עכשיו כולם כל הזמן, אני רק אומר, הן רק הולכות ומתפתחות כאיכויות. Okay? זה כל הזמן הולך ומתפתח, אנחנו פוגשים את זה כל אחד, וכרגע אני אומרת את זה בכוונה, מכיוון שיושבים פה אנשים שכבר מתרגלים תקופה. ואתם בוודאי תוכלו לראות איך אצלכם כל אחת מהאיכויות האלו, התפתחה עם השנים, משהו השתנה. האיכות הפרמי של הסילה, של המוסריות, של המצפוניות הייתי אומרת גם. האיכות הנוספת נקראת נקמה, כמו נחמה, והיא הוויתור, היא הרינונסיישן, היכולת שלנו לוותר. האיכות הבאה היא החמישית במספר, או הרביעית במספר, היא החוכמה, פניה, הוויזדום, שנובעת, שמגיעה, שפשוט פתאום מצויה שם, בלי להודיע מראש. איכות נוספת זו האנרגיה, האוויריה, והבאה אחריה נקראת קנטי פרמי. אני הרבה שיננתי את זה כאן טיפר. זה סבלנות. האורך רוח שלנו לאורך התרגול. כמה כאן טיפר מי צריך כדי להמשיך מדקה לדקה, מפעם לפעם, לאורך השנים. הפרמי הבא זה נקרא הכנות, סקה. כנות. כפי שאמרתי גם היום, הכנות נמצאת שם, כי אם אנחנו נבוא ונשים חומות ולא באמת נסכים לפגוש את המציאות, לפגוש את המציאות, המציאות היא, אין מה לעשות, מתבטאת דרכנו, אבל זה לפגוש מציאות. כמה כנות צריך כל פעם מחדש, וגם פה אנחנו רואים, כל פעם מחדש באמת לפגוש את החוויה, את מה שאותנטי כרגע. ולהגיד, זה מה שקורה לי, זה הרגע, זו התחושה, זו המחשבה. הפרמיה לאחר מכן, השמינית נקראת נחישות. הטיטנה, הנחישות. והתשיעית היא המטה. המטה כטוב לב אוהב, כנדיבות, כהתיידדות, ככל דבר של מה שנקרא, שוב, בלתי מדיד, אבל מה שקשור לגמרי באהבה ללא גבולות. ואחרון, כפי שאמרתי מקודם, הפרמי האחרון זה שוב האופקה. האופקה שגם בברמה ויהר מצוי שם. וזה לא שלכל אחד מהם זה מקום אחר. בסופו של דבר, מה שאני רוצה לומר, זה שהדרכים הן דרכים, הן מקבילות, הן תומכות, בדרך לפעמים אפשר ללכת להחליט שהתרגול שלנו הוא במטה, לפעמים התרגול הוא דרך החוכמה, בכל מקרה האיכויות מתפתחות. האיכויות מתפתחות. כפי שאמרתי, היום מצאתי את עצמי ככה נזכרת וגם מדברת בשולחן של הצוות, שהרבה מאוד מהתרגול הבודיסטי ניתן, נסתכל בכתוב, לנזירים, למי שבאמת ויתר על על החומר, ויתר על החיים בתוך משפחה, במקום עבודה, ונסוג מהחיים האלו של החומר על מנת להתפתח ברוח, על מנת להשתחרר. ואין ספק ששם מספיק ללכת בדרך אחת, ואם הולכים בה הרבה ומאוד נחוש, אז כן, דברים קורים הרבה יותר מהר, כאילו יותר מהר. אבל יש גם את התרגול הזה שהבודה נתן אותו, ואני תכף אקריא חלק מהמטה סוטרה, כמפתח, כמטפח, לא רק כתומך, אלא כמהות בפני עצמה. כי לא יכול להיות שאנחנו נשתחרר והלב יישאר סגור. לא יכול להיות שהחיים הרוחניים שלנו יהיו ככה, אנחנו נהיה אנשים מאוד רוחניים, אבל איפשהו בלב, נשים אותו בצד. זה איפשהו לא עובד, זה לא מסתנכרן. אז לכן יש את התרגול הזה שהוא לא שוכח את הלב. ואני אומרת את זה שוב, בעיקר לנו בתוך חיים שהם לא רק חיים רוחניים, הם הרבה מאוד חומריים, הם הרבה יותר חומרניים מרוחניים. היום יום שלנו הרבה יותר בחומר. ואיך בתוך החומר אנחנו כן לוקחים אחריות על הרוח? על הרוח במקום שמצוי הרוח. הרוח מצויה על פי לפחות על פי היהדות, היא מצויה בלב. גם בתרבות המזרחית, כשהם אומרים מיינד, הם אומרים ככה, מיינד, זה המיינד, אוקיי? אז יש משהו שהלב בפעימה, בעצם הפעימות שלו, מספר לנו על לא להתעלם, על לאפשר את ההתפתחות גם משם. אני אומרת את זה כי אני זוכרת שלא מעט שנים מתוך השנים שאני תרגלתי, הלב היה מחוץ לתחום, כי הוא פשוט לא היה הוא לא כתוב בסאטי פטנה. לא מוזכר שם. לפחות לא באופן כרגש. או לב באופן כללי. וכמובן שישנם בנו חלקים שלא מוכנים לפגוש, כי זה יותר מדי כואב, וזה יותר מדי מאיים. וזה יותר מדי חושף. אני מקריאה חלק, המטה סוטרה תלויה על הלוח מודעות, ומי שירצה יוכל לקבל אותה ביום שבת, יש לי מספיק עתוקים. התרגום הוא תרגום של קרן ארבל. אני מקריאה את החלק האמצעי. הלוואי וכל היצורים החיים יחיו בביטחון, מנוחות ויהיו מאושרים. כל היצורים החיים באשר יהיו, המפוחדים ואיתני הרוח. ומבלי לפסוח על אף אחד מהם, אלו שהינם ארוכים, עצומים, בינוניים, קצרים, קטנים וגדולים. גם אלו הנראים ושאינם נראים. מדבר פה על למי אנחנו מרחיבים בעצם את האהבה. אוקיי? זה לכל היצורים, הנראים והבלתי נראים. אלו שחיים רחוק או קרוב, אלו שנולדו ואלו שטרם נולדו. הלוואי וכל היצורים החיים יהיו מאושרים. שהעולם לא יוליך שולל אחד את האחר, ולא יזלזל באחר בכל מצב שהוא. מי ייתן ואף אחד לא יבקש את רעתו של האחר. אם מתוך מחשבה של עוינות או כעס, כשם שאם תגונן בחייה שלה על ילדה היחיד. כך בדיוק יש לטפח בליבנו אהבה ללא גבול, לכל היצורים החיים. יש לטפח בליבנו אהבה חברית אינסופית. אל העולם כולו. למעלה, למטה ולמה שביניהם. ללא מכשול, ללא תינה וללא עינות. אם בעמידה, הליכה, ישיבה או שכיבה. עד שהקהות איננה. כך הוא מתרגל את תשומת הלב הזו, שעליה נאמר, זוהי דרך החיים הנעלה כאן ועכשיו, מבלי ליטול על עצמו השקפות מוטעות, בעל מוסריות וראייה חודרת, ונוטש את התאווה להנאות החושים, ולבטח לא ייוולד שוב ברחם אם. אז אנחנו כבר יודעים שלבטח לא ייוולד שוב ברחם אם, זה אומר חופש מוחלט מכל הגלגל של ההיוולדות, ההזדקנות, החולי והמוות. וגם אם זה לא המוטיבציה שלנו, זה לא ממש משנה. מה שמשנה זה באמת המקום של, בעיניי, להיות ללא קהות. ללא קהות בלב. ואנחנו יודעים עד כמה הקהות הזו ביום יום משרתת אותנו לכאורה. ובתוך תרגול שאנחנו בחרנו בו להתפתחות, אז יש לנו פה את ההזדמנות לטפח את מה שכבר קיים. ואני רוצה להזמין אתכם לחשוב, אני ככה חשבתי, הייתי פה מקודם וככה נזכרתי, בשבועות התקיים פה ריטריט משפחות. והאמת היא שזה היה יותר ריטריט פעוטות מאשר ריטריט, כן? כמות הפעוטות שהיו פה זה היה... ואפשר היה לראות שברגע שהילדים התחילו לחוש תחושת ביטחון, הם קרנו. היה פה משהו, היה משהו שהוא היה ללא תנאי. באמת היכולת שלהם לחייך ולהיות שם ללא תנאי. אני מניחה שזה מאוד תלוי בילד וזה בגילאים מסוימים יותר ואחר כך קוראים דברים אחרים, אבל יש משהו שהילדים יכולים להזכיר לנו על הטבע הזה שקיים בנו. קצת להזכיר לנו, קצת לשקף, על מנת שגם נזכור שזה עוד כאן. זה לא הולך לשום מקום, זה רק מחכה. אילו מחכה, מדי פעם צץ, האיכות הזו צצה, אנחנו יודעים שהיא שם. יש לנו רגעים כאלה, מה שנקרא רגעי החסד. אנחנו לא סתם קוראים להם רגעי חסד, כי באמת פתאום יש שם חסד של אהבה, של רגישות, של רכות מאוד גדולה. לא משנה מה הסיטואציה, פתאום מתגלית אצלנו איזושהי איכות שלא הייתה שם קודם. וזאת התרגול מדבר על להרחיב אותה יותר, פשוט להפוך אותה ליותר זמינה, על ידי זה שאנחנו פשוט מתחילים מה שנקרא לאפשר. וזה לגבי האיך. שהזכרתי קצת בהתחלה. התרגול, אני אדבר קצת עוד קצת על האיכות של המטה, ובאמת על עד כמה ההכלה הזו יכולה להיות היכולת שלנו, המוכנות שלנו להכיל. להכיל בפתיחות את החוויות. זה גם מטה. זה לא רק הלשבת ולהשיג ולהתרכז, אלא משהו שמה שנקרא, אמרה מרסיה השתמשה במילה הזו, היא לא השתמשה בזו, היא בטח השתמשה באחרת, וזו המילה לשאת. לשאת את. היכול שלנו לשאת את החוויה העכשווית שלנו, סוג של הרכות. לא לשאת מהעול, אבל פשוט לשאת ברכות. ויש בתוך האיכות הזו את ההתפתחות של, אמרתי אתמול, השתמשתי במושג מאפשר ומאופשר, מאפשרת ומתאפשר, במקום הזה עד ש... קודם כל לבוא מהמקום שמציע, המקום שלי שמציע, שמוכן, שזוכר, שמאמין, שמציע את האיכות. ולאט לאט נוצרת שם איזושהי אחדות בין החלק שמציע לחלק שמקבל. באיזשהו שלב אין שום גבולות יותר. לא בחלקים הפנימיים שלי, וברגע שפה המחיצות מוסרות של ההפרדה בין הנותנת למקבלת, למקבלת, לנותנת, אוקיי? המחיצות מופרדות גם החוצה. כי הבסיס של ההפרדה קורית אצלנו. וברגע שבאמת, ברגע מסוים, כשהמחיצות האלה יפלו או יתמוססו, יתפוגגו, ה-unmeasurable הזה, האוקיינוס הגדול הזה, זה כבר לא יהיה, אין פה הבדל בין אם יש פה סימי ודינה ויד, זה פשוט. יש פה איזשהו משהו באחדות הזו, במוכנות להיות באהבה. הפתיחות של האהבה, הבלי גבולות, הללא תנאי. ולכן לתוך התרגול הזה אנחנו מזמינים דמויות. על מנת שהדמויות האלו יאפשרו לנו יותר בתרגול. נעשה דמויות שמאפשרות לנו. האדם המיטיב הוא למעשה סוג של גשר שלנו אל עצמנו. באותו מקום, בתנועה של הלב, איפה של הלב קל ללכת, אנחנו הולכים עם התנועה של הלב, התנועה הקיימת, ומרחיבים את אותה תנועה קיימת לאחר מכן שוב לעצמנו. כי אנחנו פוגשים עד כמה לא כל כך פשוט לנו לתת כל הזמן לעצמנו, יש איזושהי משהו, מה שנקרא, פעם אחת איזה ילד אמר לי, אבל זה אגואיסטי, זה אגואיסטי לתת לעצמי רק. כן, בהקשר של ואהבת לרעך כמוך. מי צריך לאהוב קודם, את רעך או כמוך? ובתוך המקום הזה אני זוכרת את הילד שאמר לי, אבל זה אגואיסטי. ואז באמת נשאלת השאלה, אם אני לא מצליחה לאהוב את עצמי, אז מה, איזה מין אהבה יוצאת החוצה? אם כאן החלק הזה לא ראוי, איך זה יכול להיות שבחוץ כן ראוי? וככה איזשהו זיכרון שעלה לי, ובמובן הזה, הקנה, כאילו אגואיסטי, ללא אגו, המקום של לטפח, שהחלק הזה ראוי לכל הטיפוח, כי כשהוא יהיה מטופח, אין גבולות. אין גבולות. שבדרך לאין גבולות אנחנו נפגוש את הגבולות שיופיעו בצורה של אשמה וכעס ועלבון וכאב. הם מצויים, הם החיץ בינינו לבין החופש הזה של האהבה. ולכן מן הסתם זה התרגול שלנו כאן. ובגישה היא שזה בסדר, שאנחנו יכולים להיות, לראות אותם, ועם זאת זה לא אומר שפחות, שאנחנו מפסיקים לתת. זה קיים, ויחד עם זאת אנחנו ממשיכים בטיפוח של האהבה. כי בסופו של דבר, אלו אותם דברים שנחלשים, זה אותם, גם האשמה וגם אולי תוקפנות או כעס או סלידה, כל מה שעולה לנו במהלך התרגול הזה של המשפטים, אלו אותם דברים שלאט לאט מתחילים להיחלש. זה מה שמדובר הרבה מאוד בתרגול, שהם מתחילים ככה, השורשים שלהם נחלשים. ככל שהאהבה מתעצמת, ההתיידדות פנימה, הרכות מתעצמת למחיצות האלו, אולי לעשבים האלו, יש פחות כוח, פחות שורשים. גם אם הם מופיעים, יש להם פחות שורשים, פחות עוצמה בתוך החיים שלנו. וכמובן אנחנו פה ושם רואים כל הזמן, בין אם זה ניצוצות ובין אם זה לא ניצוצות, את השמחה ואת הרכות ואת האהבה. אנחנו, זה דברים שלא צריך לשכנע, אני מניחה שאני לא צריכה לשכנע על הקיום שלהם. אולי אני קצת שוב עושה להם יחסי ציבור, אבל זה לא, זה קיים בנו. זה קיים בנו. התרגול רק רוצה יותר להרחיב ולהעצים ולהפוך את המצב הזה למה שנקרא unshakeable. יציב יותר, נוכח יותר, בלתי תלוי, בלתי מותנה. וזה אפשרי. בחוויה שלי זה מה שיש לתרגול במסורת הזו לתת לנו. זה לגבי האיך. לפני שנה, אני עכשיו נזכרת ממש לפני שנה, בדויקות של ימים אפילו, כבר אני אומר לכם איך אני יודעת, הזמינו אותי לתת איזושהי סדנה בישיבה, לצוות של ישיבה בבאר שבע. ישיבה, אני חושבת שהייתה תיכונית, על יסודית. והימים היו יומיים שלושה נדמה לי, ימים שלפני תשעה באב. בתי ספר דתיים בתקופה הזו שלפני תשעה באב, אחד אנשים דתיים לא יוצאים לבלות בשום מקום, לא לוקחים את החופשות שלהם. אז הם מקדישים את הזמן הזה להתארגנות בבית הספר, ואחר כך ביחד תשעה באב הם יוצאים. בזמן ששאר בתי הספר כבר הצוותים. והגעתי לשם, ואני בחרתי מתוך הידיעה שמדובר, המושג מה שנקרא אהבת חינם, שגם זה קצת הכותרת של הסוף שבוע שלנו, כאשר מדברים שבית המקדש נחרב בשל שנאת חינם, אז מה מתבקש יותר מאשר אהבת חינם? זה גם כן מושג שנחשפתי אליו הודות לאיזשהו בית ספר דתי לפני המון שנים, שהיה להם שבוע אהבת חינם, ודיברו על זה הרבה מאוד. פתאום חשבתי על זה שעל האיך, איך אהבת חינם? איך שנאת חינם אנחנו חווים? בקלות מאוד רבה. עוינות מתפתחת, הפרדות מתפתחות, כעסים, הוא עשה, הוא אמר, הוא שונה, הוא גבוה יותר, הוא עם כיפה, הוא עם רסטות. לא משנה, יש כל הזמן, שם אנחנו, זה ברור לנו איך. איך הפרדות נוצרות, אנחנו רואים את זה כל הזמן. איך יוצרים אחדות, איך יוצרים אהבה. ואיכשהו בחרתי מתוך ככה, גיששתי, ולימדתי אותם את התרגול של המטה. בליבטונות, כל החבר'ה שם, רבנים, כולם רבנים. ואני חושבת, לתחושתי, הייתה שם חוויה מאוד עמוקה, כי פתאום היה גם איך. איך מטפחים את אהבת חינם. איך מתרחבים מעצמי אל הסביבה. וזה מה שהמטה סוטרה, זה הבודה מדבר. הוא מדבר על כל הכיוונים, למעלה, למטה, על היצורים הנראים והבלתי נראים, אלה שנולדו ועוד אלה שיוולדו. זה לגמרי, הוא הלך על בטוח, שלא נשאיר אחד שמה, הוא לא יהיה באיזה קטגוריה. מוחלט. אז זה ככה במקום של מבחינתי אני מוצאת ממש בימים האלו שהם נחשבים ימים אנרגטית קשים בתקופה הזאת של לפני תשעה באב, לא ניכנס כרגע למה, כמה, מאיפה זה בא, לאן זה הולך, אבל יש משהו של להיות בכמה שיותר עקרות עם עצמנו, עם עצמנו קודם כל, בכמה שיותר קבלה, ולא משנה מה החוויה. ללא פנאי, היכולת הזו להיות, לאהוב ולקבל פנימה קודם כל, ללא פנאי. אז אני שוב רוצה להזמין אתכם, אני אמר שוב את הפרמיז, את אותם איכויות נוספות שאנחנו מכירים, ורק כדי שנראה עד כמה הן כבר באמת מצויות בה, הן מצויות כחלק מהחיים שלנו. כחלק מזה שאתם יושבים על הקרית, כל אחד מאיתנו יושב על הקרית, ונראה שמה כבר כן מתפתח, עד כמה דברים קיימים שם. עד כמה הנתינה מצויה כאן, בתוכנו. דרך השקט, דרך ההתנדבות, דרך ההגעה לאולם. דרך הכבוד שנוצר, הדנה. כמה המושג של מוסריות, הוויתור, שימו לב עד כמה יש ויתור, הוויתור על היום יום שלנו, על המוכר. האנרגיה שנדרשת מאיתנו כל פעם מחדש, אל מול ההירדמות, אל מול הקשיים, אל מול הכאבים, החוכמה שבוקעת מפעם לפעם, ההבנות, הסבלנות, הכנות, הנחישות, והטוב. פשוט הטוב, המקום הזה שיכול להיות רך, מקבל. וכל מה שאני רוצה לומר זה שהאופקה לא רחוק, היא לא רחוקה מאיתנו. אותו מקום הזה שהוא משוחרר, הוא משחרר, מצוי פה בזמינות כל הזמן. זה לא כשאני אסיים להגיד את המשפטי מטה לכל היצורים החיים, רק שם זה קורה. זה מצוי בעצם כוונת הלב. ושחרור מצוי ואפשרי בכל רגע. אותו שחרור שאנחנו רוצים לחוות, מסבל, מהתניות, מסגירות. אני אסיים בסיפור קצרצר, ממש משהו שפגשתי השבוע. איזושהי קבוצה שעבדתי איתה, וגם שם היה ניסיון לאיזשהו תרגול קצת אחר של מטה, עדיין מטה. אמרה שם אחת המשתתפות, זו שהיא אומרת לי שהיא אוהבת אותי, למה שהיא תאהב אותי? אני זרה לה, אני לא קונה את זה, אנחנו זרות. ו היא אמרה, היא לא מכירה, בעצם מה שהיא אמרה, היא לא מכירה אותי, למה שהיא תאהב אותי? ואני שאלתי בעצם למה לא? למה לא? את כמה זה נראה לנו שצריך להכיר אותנו לעומק ולהתאהב בנו ולהכיר את האיכויות שלנו על מנת שהנוכחות של האהבה תהיה. ואם זה כבר לא איזשהו טוויסט שקרה ללב שלנו, להתניות שלנו, של קודם כל, אני אוהבת אותך, אוהבת אתכם, ואחר כך אולי יקרה משהו אחר, אולי יעלה פחד, אולי יעלה משהו, אבל שקודם כל תהיה שם אהבה, כמה קודם כל יכולה להיות שם פשוט אהבה, עוד לפני שמגיעה החשדנות. שזה המצב שנראה הכי טבעי, של קודם כל מצויה אהבה. אז אני ככה מצאתי לעצמי את המקום הזה של בעצם למה לא? אהבה למה לא? ועם זה נסיים בכמה דקות של ישיבה.